האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור אווה אילוז בקורס תרבות הקפיטליזם.
בשבוע שעבר דיברנו על הצורה שבה קפיטליזם מאפשר רגשות כמו ידידות או הופעתה של רגישות הומניטרית. והשבוע אני רוצה לדבר על הקשר שבין קפיטליזם לבין אהבה רומנטית. כל אחד מאיתנו, כשהוא חושב על אהבה רומנטית, חושב על פוטוטיפים כמו של רומאו ויוליה, הוא חושב על שולמית בשיר השירים, הוא חושב על אלואיז ואבלר בצרפת במאה ה-12. אנחנו חושבים בדרך כלל על אהבה רומנטית כרגש שהוא נצרי, אוניברסלי, שנוגע לדבר הכי עמוק והכי אמיתי בכל אחד מאיתנו. רחוק מלהיות אוניברסלי, נצחי וכל כך עמוק, אהבה רומנטית קשורה באופן די אדוק, כמו שאני רוצה לטעון בהרצאה הזאת, להופעתו של קפיטליזם. אז כדי לעשות את האמירה הזאת לחזקה וחדה יותר, אני רוצה להגיד כמה מילים לגבי אהבה רומנטית בעולם פרה-מודרני או פרה-קפיטליסטי. איך זוגות נפגשו ובחרו אחד בשני? איך גברים ונשים בחרו אחד בשני? האפיק המרכזי של בחירת בן זוג היה הקהילה. אני רוצה לתת דוגמה של החברה המודרנית כדי שזה יהיה יותר ברור. כאשר אנחנו חושבים על הקבוצות נערים ועל הצורה שבה נערים בוחרים אחד את השני, זה אולי אנלוגיה הכי טובה למה שהיה קורה בעבר. כי מה קורה בקבוצה של אנשים, של נערים שנפגשים או בכיתות או בצופים או במסיבות? כל אחד פוגש אחד את השני בתור קבוצה של נערים. בדרך כלל הנערים האלה מכירים אחד את השני, ולא רק שהם מכירים אחד את השני, אלא הם מכירים אחד את השני בדרך כלל גם כמה שנים, כל אחד הלך לבתים אחד של השני. זאת אומרת שפירת הבן זוג בקבוצה של נערים הישראלים נעשית לעתים קרובות בתוך קבוצה של הנערים, קבוצת היחוס של הנערים. ובצורה הרבה יותר רחבה, זה מה שקרה בחברה הפרמודרנית. למשל, כנסייה הייתה מקום שבו הנערים היו נפגשים והיו יכולים לבחור אחד בשני. או למשל, כמו שהיה קורה בצרפת, בגרמניה, בארצות סקנדינביות, אפשר היה להיפגש בערבים. במנהג שבצרפתית קוראים לו ויה. ויה זה היה מנהג של, במקרה הספציפי שמעסיק אותי פה, מנהג של גברים ונשים שהיו נפגשים למטרות שונות, כמו למשל לרקום ביחד, לתפור ביחד, לעסוק בסידור של פירות או ירקות ביחד. זאת אומרת הקהילה סיפקה מקומות שונים והזדמנויות שונות כדי שהגברים ונשים יפגשו אחד את השני. עוד אפיק היה בתוך או תוך כדי העבודה, תוך כדי הקציר למשל. אז אפשר לומר שמה שאפיין את הבחירת בן זוג, אם כך, זה היה עצם זה שזה נעשה מתחת לפיקוח של הקהילה. לפעמים הערבים האלה הסתיימו בריקודים קומונליים. היו כל מיני פרוצדורות, אפשר להגיד טקסיות, ריטואליות, כדי ליצור את המגע הראשון. למשל, בחורה שסרגה, היא יכולה להפיל על הרצפה את המסריגה שלה, כדי לראות איזה מהבחורים יבואו לקחת אותה ראשון. ואז זה היה איזשהו סימון ריטואלי למי מעוניין. מה היו היחסים הרגשיים שהיו קיימים בין בני הזוג בעולם הפרמודרני? מי מה שקיים, לפחות באירופה המערבית, אני לא כרגע מדברת על העולם האנגלוסקסי, למרות שלא מעט פעמים התייחסתי לעולם האנגלוסקסי. אבל כדי לסבר את האוזן, באירופה המערבית, למשל בצרפת, נראה כי הנורמות של אקספרסיביות רגשית היו די שונות ממה שאנחנו היום מבינים כביטוי של אהבה. אני מצטטת מישהו שכתב במאה ה-18 באזור של צרפת שקוראים לו אוברני, אזור עיקר של עיקרים. אהבה של עיקרים היא כמעט ללא מילים. אולי שלום, אולי מבט חטוף, קצה של משפט. היי, את תבואי איתי לשדה? זה מה שהעדות הזאת אומרת לנו על אהבה של עיקרים. כדי לבטא את האהבה שלהם, העיקרים השתמשו הרבה יותר בגוף שלהם ממה שאנחנו היום רגילים. למשל, שפשפו את הלחיים אחד עם השני, שפשפו את הרגליים אחד עם השני. כל אחד עיקם אחד לשני את הזרועה. כל אחד היה נותן איזושהי מכה חזקה על הכתף, כמו שהיום אנחנו דרך אגב רגילים לעשות את זה בקשר של ידידות ובקשר של קשר בהקשר של קשר גברי. היה נהוג למשל גם להחליף רוק. היה נהוג גם להחליף חתיכות של תפוח עץ שכל אחד כבר אכל, כבר לעס. חתיכות תפוח עץ כבר לעוסות. זאת אומרת שהסוג הבאות הרגשיות של אהבה היו קודם כל, הרבה יותר טקסיות. כל אחד ידע מה לעשות. ב', הם היו הרבה יותר גופניות. הם לא היו מילוליות כמו שאנחנו מצפים היום. ותנו לי רק להוסיף שלפי מה שאמרתי קודם, משתמע שאהבה גם, או תהליך של חיפוש אהבה, או של בן זוג ליתר דיוק, הייתה מעורגת לתוך חיי היום-יום, ובמיוחד לתוך העבודה. לא היה זמן מיוחד ששמו בצד כביכול, כדי למצוא בן זוג. אלא שהיה שילוב הרבה יותר אורגני בין מציאת בן זוג, תהליך הבחירה של בן זוג, לבין המחזור הכללי של חיי היום-יום. עוד דבר אחד שמעניין לציין, ושמצביע על ההבדל בינינו היום לבין נם אז, זה שאם הורה לא הסכים לחתונה מסוימת, אז היא לא הייתה מתקיימת. וזה לא רק הדבר הזה שהוא חדש או שונה מאיתנו, אלא כאשר ההורים התנגדו לנישואים, בני הזוג לא הצטערו יותר מדי. בגלל שהם הבינו שאם ההורים מתנגדים, זה כנראה בגלל שזה נוגד להישרדות הכלכלית של כל אחד מבני הזוג. למשל, כאשר, איך בכלל כל התהליך הזה של בקשת נישואים קורה? אבא של גבר הולך לאבא של האישה. הוא מתלבש בבגדים הכי יפים שלו, הולך למשפחה, הוא בא ומיד האבא של האישה שואל מה האמצעים הכספיים של הגבר. עכשיו, העניין בדרך כלל לא סוכם באותו ערב, אלא האבא, המשפחה כולה למעשה של האישה, בא אל הבית, אל החווה של הגבר, ומתחיל תהליך של פיקוח. פיקוח לגבי מצב הכלים, מצב הבגדים, בודקים את מצב העורבות, מצב של השדות. כלומר, כל רכוש שהמשפחה של החתן יכולה להראות הוא אינדיקציה למעמד הכספי שלו. זאת אומרת שפה יש איזה מין שילוב טבעי של אינטרס כלכלי לבין נישואים. אף אחד לא נעלב מכך שזה ככה עושים, ככה בוחרים בן זוג. ככל שאופי של הישרדות הכלכלית משתנה, אני רוצה לטעון עכשיו, כל האסטרטגיות הרומנטיות כביכול האלה, הזוגיות האלה, משתנות. אני רוצה אז עכשיו לנסות לפצח את הצורה, את הצורות השונות שבהם קפיטליזם שינה את הסדר הרומנטי הזה. ראשון, אפשר לומר שקפיטליזם, כמו שצוין בהרצאה קודמת, מעודד ואפילו דורש אינדיבידואליזם בספירה הכלכלית וגם בספירה המשפטית. עכשיו כל פרט, בגלל הקניין הפרטי שלו, כל פרט יש לו זכויות שהן זכויות משלו. וזה האינדיבידואליזם הזה, גם של הזירה המשפטית וגם של הספירה הכלכלית, לאט לאט הולך לחדור לתוך הזירה של המשפחה, לתוך הזירה התרבותית, ויאפשר לאינדיבידואלים לראות את עצמם כשונים באופן יותר חד מההורים שלהם, כבעלי זכויות שההורים שלהם לא יכולים לקחת מהם, וכהמחליטים על החיים שלהם. אז נהוג לחשוב שהאינדיבידואליזם, האידיאולוגיה האינדיבידואליסטית, שתחילתה אולי בנצרות, אבל שהתחדדה הרבה יותר עם הקפיטליזם, נהוג לחשוב שהאינדיבידואליזם הזה הוא אחד הסיבות המרכזיות שבגללם קפיטליזם מעודד, אם הוא רוצה או לא רוצה, זה כבר שאלה אחרת, מעודד אהבה רומנטית. וזה בגלל שקפיטליזם מעודד אינדיבידואליזם, ואינדיבידואליזם פירושו של דבר זאת אידיאולוגיה שנוגדת או סותרת מוסדות סטביליים מאוד, מוסדות מאוד יציבים, כמו שהמוסד של הניסויים היה עד אז. שינוי שני הוא שאם בעולם הפרימודרני המשפחה הייתה מעורגת בתוך העבודה והייתה יחידה כלכלית, המשפחה בעידן הקפיטליסטי הופכת להיות משפחה רגשית, דומסטית, שבה המטרה של המשפחה זה לא לעבוד רגשית, ולשעתק את ההישרדות הכלכלית של בני המשפחה, אלא לספק אהבה לכל בני המשפחה. וזה קרה בצורה מאוד פשוטה יחסית, הבא. זה שהעולם הקפיטליסטי דרש שיצאו מהבית. מי יצא מהבית? זה הגברים. הגברים יצאו מהבית כדי להרוויח את לחמם, ואז מי שנשאר בתוך הבית, עכשיו בית שאין לו יותר ייעוד כלכלי, לאט לאט הבית הזה הופך להיות לו רק ייעוד רגשי של גידול הילדים ושל אהבה בין בני הזוג. זה תקופה שבו זמנית גם הנישואים הופכים להיות מוגדרים כנישואי אהבה, ושהזהות האימהית של האישה הופכת להיות עוד פעם מוגדרת בצורה הרבה יותר חדה. כי עד אז אישה עשתה המון דברים שונים ולא ראתה את עצמה כאימא באופן ספציפי או כאישה אישה אוהבת או נאהבת. זה אומר אידיאולוגיה של מגדרים חדשה, במיוחד של גבריות ונשיות. זאת אומרת שמה שיש לנו פה זה תהליך מעניין מבחינה מסוינת. יש לנו עכשיו הגדרות חברתיות של המינים הרבה יותר חדות. עכשיו גבר הוא לא רק גבר, הוא גברי. האישה היא לא רק אישה, היא נשית. יש לנו פה הופעה תרבותית של מושגים של נשיות וגבריות. ואלה הופכים להיות אידיאלים תרבותיים מאוד חדים. שיהיה מאוד קשה לזוז מהם לפחות במאה ה-19. אישה למשל שכועסת ושמביע את הכעס שלה, היא סוטה באופן דרמטי מהנשיות שלה. יחד עם ההפרדה החדה בין עולמות של גברים ונשים, קורה תהליך שאני רוצה לקרוא לו פמיניניזציה של האהבה. האהבה הופכת להיות דבר שהוא רך, שהוא שקט, שהוא מוציא מהגבר את האלמנטים הכי רכים והכי טובים שלו. האהבה היא הולכת להיות עכשיו מפלט, כמין מפלט בשביל הגבר, מן הזירה הקשה יותר, הקומפטיטיבית, התחרותית של המקום העבודה. ואז זה אומר שכאשר הוא חוזר הביתה, כאשר הוא חוזר לעולם הדומסטי שהאישה שלו בנתה בשבילו, הוא חוזר לעולם שהוא טהור, שהוא כולו רוך, שהוא נעלה ומחוץ לזירה הכלכלית. ולכן אפשר להגיד במילה אחת שקפיטליזם פה, אפשר, החלוקה החדה שקפיטליזם תובע או דורש או מזמין בין עבודה לבין משפחה, פירושו של דבר שקפיטליזם מאפשר יצירה של זירה דומסטית מנותקת בצורה חדה יותר משאר החברה. מימד שלישי שדרכו אפשר להבין את ההשפעה וקשר בין קפיטליזם לבין אהבה. באירופה הפרמודרנית, מי שהתחתן נגד רצונם של ההורים שלו, לקח סיכון די כבד שהוא לא יירש את ההון של ההורים שלו. זה אמרנו קודם. ולכן גם היו אסטרטגיות של גם לקבל את הדעה של ההורים, וגם להתחתן בתוך אותו מעמד. עכשיו, קפיטליזם פירושו של דבר מערכת של מוביליות הרבה יותר פתוחה, הרבה יותר נזילה. ובנוסף לזה, בקפיטליזם יש איזה שסתירה או דחיפה מבנית, זה שכדי להצליח, פירושו של דבר להצליח יותר מאשר האבא שלנו. זה נכון לרובנו, כלומר, אולי הבן של ביל גייטס יש לו בעיה, אבל לרובנו להצליח זה לקבל חלק ממה שההורים שלנו נתנו, אבל לשפר את זה. ואז זה אומר שהירושה משחקת תפקיד פחות מרכזי בהישרדות הכלכלית של האנשים. או לפחות, בוא נגיד ככה, כמובן שירושה עדיין היא תופעה סוציולוגית מאוד חשובה, אבל זה לא יהיה התניה לכך שמישהו יתחתן או לא יתחתן. ולכן עכשיו יש הרבה יותר משחק וחופש לאנשים לבחור את הבן זוג שהם רוצים. למשל, הדגמה של הדבר הזה, זאת אומרת שככל שמישהו יכול להשתלב בתוך שוק העבודה, אז היכולת שלו לבחור בן זוג על סמך אהבה רומנטית, הדגמה של זה היא בשנות ה-60 בארצות הברית נעשה המחקר גדול שישבה בין גברים ונשים לגבי השאלה איך הייתם בוחרים את הבן זוג שלכם. נתנו כל מיני אופציות, ואופציות היו מהסוג של האם אהבה רומנטית דרושה, או האם הייתם מתחתנים עם בן זוג שיש לו כל מה שאתם רוצים, אבל לא בהכרח מאוהבים בו. בשנות ה-60, גברים עונים באופן מובהק הרבה יותר מנשים, שאהבה רומנטית נחוצה בשבילם כדי להתחתן עם אישה, ונשים הרבה פחות. עכשיו, סוציולוגים מסתכלים על זה בצורה מאוד פשוטה. נשים פחות רומנטיות בשנות ה-60, כי הן לא משולבות בתוך שוק העבודה, ולכן זקוקות בנישואים כאמצעי של הישרדות כלכלית. גברים שיכולים לעבוד ומשולבים בתוך שוק העבודה, יכולים כביכול להרשות לעצמם להתחתן בגלל סיבות רגשיות. בשנות ה-80 עושים את אותו מחקר. והפעם הרבה יותר נשים משולבות בתוך שוק העבודה, כי חלה מהפכה מהבחינה הזאת, ותנחשו מה קרה. כמובן, הרבה יותר נשים עכשיו, אותה כמות של נשים וגברים, אומרים שהם היו בוחרים בן זוג רק על סמך אהבה רומנטית. זה נראה לי הדגמה טובה לרעיון שיש תלות חזקה בין שוק או אסטרטגיה של הישרדות כלכלית לבין סוג האסטרטגיות הרגשיות שאנחנו משתמשים בהם כדי לבחור בבן זוג. וכל זה מאפשר לי להגיע לכך שאם בעידן הפרימודרני, הפרקפיטליסטי, ניסויים היו אמצעי של אסטרטגיה כלכלית, ניסויים היו למעשה פעולה כלכלית לכל דבר, אפשר לומר, הניסויים המודרניים מתאפיינים בכך שהם ניסויים עם אהבה, הם הופכים להיות ניסויים, מה שקוראים להם ניסויים רגשיים. ואם בעולם הפרימודרני הבני זוג שמו ביחד את המשאבים הכלכליים שלהם, בעולם המודרני הם שמים ביחד את המשאבים הרגשיים שלהם.